כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
הערב במהדורה המרכזית, סקר גלובס שנעשה על ידי מכון רפי סמית הערב מגלה כי יש שוויון בין הליכוד לבין מפלגת העבודה. בסיעות החרדיות ש"ס זוכה בסקר הזה לשמונה מנדטים, יחד בראשות אלי ישי לא עוברת את אחוז החסימה. גם מועצת הנשים של ש"ס יוצאת לדרכה, היום פגישה ראשונה בעניין הזה, עוד מעט נביא פרטים נוספים. ביהדות התורה כמובן נערכים לבחירות, נדבר בהמשך על הפריימריז בסיעת שלומי אמונים, האם הרב מאיר פרוש יבחר שוב לעמוד בראשות העשייה שמייצגת חסידויות רבות ביהדות התורה. וגם על החרדים העובדים, המסע ומתן שמנהלים, החיזורים שגורמים שונים עושים אחריהם, האם באמת יש שם הרבה מאוד קולות ששווים בכלל מסע ומתן, נביא את הנתונים והמספרים ככל שיותיר לנו הזמן. כאן במהדורה המרכזית של כל חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני רועי קנטן ומנדי אור, באולפן אבי נמרן. שלום, ערב טוב לכם. אנחנו פותחים הערב את המהדורה המרכזית עם הסקרים. הרבה מאוד סקרים נעשו השבוע, וככל שהבחירות מתקרבות יש משמעות לסקרים הללו. הסקרים במשך השבוע הרשבו תמונה קשה מאוד לשעה. סקרים שונים, אינטרנטים ואחרים, בחלקם שוויון בין ש"ס למפלגת יחד של אלי ישי, אבל בחלקם האחר מפלגתו של אלי ישי לא עוברת את אחוז החסימה, אבל ש"ס צונחת בסקרים. היום חוזרים אולי לנשום במטה הבחירות של ש"ס. רפי סמית, אחרי שאתמול מן הצמח גם היא הביאה סקר שנותן נתון מעניין לשעס ומחזק אותה בסקרים כאמור. היום רפי סמית וגלובס מפרסמים לפני זמן קצר את הסקר שלהם, ואנחנו פונים אל הסוקר רפי סמית. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
אז קודם כל נפתח בנושא שמעניין אותנו, אחר כך נגיע גם לשיתר המפלגות. שעס זוכה בסקר לשמונה מנדטים, יורדת במנדט אחד מהסקר הקודם שביצעתם.
כן, בהשוואה לסקר הקודם שבוצע לפני כשבועיים, בוא נגיד לפני המשבר הפנימי, ירדה פה במנדט. הנתון המעניין הוא שבסופו של דבר אלי ישי מקבל כרגע, לא עובר את אחוז החסימה, שמקבל כרגע רק שני, הוא שווה ערך לשני מנדטים, אבל אין ערך לשני מנדטים, כי מאחר וכדי להיכנס לכנסת צריך יותר מאשר, צריך לקבל ארבעה מנדטים, שזה שווה ערך היום מעל ל-120 אלף קול, בסביבות 125 עד 130 אלף קול, ונראה כרגע שלמספר הזה הוא בשלב הזה לא מגיע.
אוקיי, בוא נדבר רגע על השיטה שאתם עושים את הסקרים שלכם, כי בכל פעם שיוצא סקר שמאכזב איזו מפלגה, היא ממהרת למצוא את החסרונות שבו. זה סקר אינטרנטי, הוא נעשה בקרב קהלים אחרים.
אוקיי, הסקרים שלנו, כל הסקרים שאנחנו מפרסמים בגלובס, וגם מחר יפרסם סקר נוסף שיהיה גם הוא יהיה מעניין בכל ישראל בשעה 12. הסקרים האלה הם כולם סקרים טלפונים, וכאילו מתגם, מה שנקרא, מתגם מייצג של כלל הציבור, אלה אינם סקרי אינטרנט. אנחנו עושים את הסקרים הפוליטיים אך ורק בסקרי טלפון, וזו הדרך שאנחנו חושבים שהיא יותר נכונה או מדויקת לצורך העניין לביצוע הסקרים.
רק נאמר שיהדות התורה בסקר שלכם שומרת על שבעה מנדטים גם ביחס לסקר הקודם. עכשיו למפלגות הגדולות, שוויון בין העבודה לליכוד, 23 מנדטים לכל אחד.
גם צריך להבין, אני מקווה שגם הקהל המאזין יבין שבסופו של דבר ברגע שאנחנו נהיה מספר, נגיד אם מפלגה מסוימת היא 8 מנדטים, יכולה להיות גם מנדט אחד יותר, מנדט אחד פחות, היא נעה בסביבות בציר, זאת אומרת יש טעות סטטיסטית מבנית במודלים, המודלים האלה במפלגות, שכל מפלגה שקיימת שפחות מ-10 מנדטים, אפילו קצת יותר, הטעות היא של פלוס מינוס מנדט, במפלגות הגדולות זה פלוס מינוס כבר 2 מנדטים במספרים האלה, אבל בעיקרון יש שוויון של 23 מנדטים לכל אחד משתי המפלגות, לצורך העניין כרגע המובילות, שזה הליכוד והרשימה המשותפת של העבודה
והתנועה.
במקום השני, אפשר להגיד ככה, כרגע נמצאת ישראל ביתנו עם 16.
לא, הבית היהודי, כן. הבית היהודי עם 16.
כן, הבית היהודי, סליחה, עם 16, אני מנצל.
ישראל ביתנו 9.
ישראל ביתנו עם 9, יש עתיד עם 8, כחלון גם הוא עם 9 מנדטים, מרץ עם 6, ומה שקרה מפלגות בגוש הערבי בסביבות 11 מנדטים.
אכן.
זה התוצאות, אבל בסופו של דבר הם מראות שכרגע הם לוקחים את גוש הימין הקלאסי, תוך העניין, איך שכולם מסתכלים עליהם, או בהתאם לדפוס ההצבעה של המצביעים, מה שנקרא שלושת המפלגות המובילות בקבוצה הזו, מה שנקרא הליכוד, הבית היהודי וליברמן מקבלים ביחד 48, ועוד 15 של ש"ס ויהדות התורה, ואנחנו ב-63 מנדטים, זה סדר הגודל שבו...
אם אנחנו מנסים לבנות את הגוש הזה, כן? הנזכרים שלכם נשאלו גם כן מי מתאים להיות ראש הממשלה הבא, נתניהו זוכה...
וכאן קיבלנו קרב מאוד חציתי, שנתניהו מוביל בפער קטן של...
של 3%.
39% אמרו, ציינו את נתניהו, 35% את הרצוג, הצגנו מי הייתה מעדיף, נבוד אחוז לא קטן.
אבל כמות האנשים שאמרו בעצם לא, אף אחד מהם, הם 26%, שזה כבר בהחלט נתון אחר ששווה לנתח גם אותו, מה זה בדיוק אומר.
כן, כן, ברור, מאיפה זה בא, אבל אני אומר, הנתון מעניין, שבסופו של דבר, כאילו אנחנו הצבנו, לא, הצבנו כאן כאילו את המועמד של גוש אחד, אם אפשר להגיד, זה בקרב הציבור, מי שנתפס כמועמד המוביל בגוש אחד, מול מי שנתפס כמועמד המוביל שיותר של הגוש השני, וראינו שבסופו של דבר הפער ביניהם הוא קטן. Okay. נתון מעניין, יש עוד נתון נוסף מעניין בסקר הזה שהראה ששאלנו בנושא הרוטציה של הצעת הרוטציה של הרצוג עם ליבני, בסופו של דבר רוב הציבור חושב שזו הייתה החלטה או נכונה, 47%, אחוז יותר נמוך מכך, ב10% טען שזו החלטה שמראה שהרצוג, מה שנקרא החלטה של שמנה על חולשה מסוימת. נתון המעניין, לשובות שבצד הימין יותר, בייחוד במצבי הליכוד, ראו בזה צד של חולשה, בצד האחר, בצד של המרכז, במרכז שמאל, הייתי אומר, הם ראו בזה החלטה אמיצה שבאה לאחד כוחות. כך שגם כאן התמונה מאוד מעניינת, הוא מראה על הפיצול בציבוריות הישראלית, okay. גם בנושא הזה.
רפי סמית, מכון סמית, הסקר כאמור שמתפרסם הערב בגלובס, ממתינים לסקר שלכם.
ואני מציע לקהל שלך לשמוע מחר ב-12, זה לא, אולי, תרצה אחרי זה, לראיין אותי אחרי זה בכל ישראל, נתון מאוד מעניין גם בדברים שקשורים, שגם יעניין את הקהל המאזין לך.
כלומר, הרי הסקר מחר לא ישנה את הנתונים הללו, סקר זה אותו סקר, אבל שאלות נוספות.
נתונים נוספים על שאלות נוספות, עם כל מיני חלופות נוספות שמאוד מעניינות.
אוקיי, רפי סמית, תודה רבה.
כל טוב.
עכשיו אנחנו עם יגאל רווח, שלום וערב טוב יגאל.
ערב מבורך.
ושלום גם לנתי לסרי.
ערב מבורך.
נפתח קודם כל עם הזווית ראייה שלכם על הסקרים. אתמול סקרים שנותנים לש"ס 4, חלקם 6, לאלי ישי 4 או 2 או 3, עכשיו פתאום 8 מול כמעט 0 או 1.5. אי אפשר להאמין לדבר הזה, נתי? נתי?
גם בעבר כשהסקרים החמיאו יותר למפלגתו של אלי ישי, הייתי עונה את אותה תשובה בדיוק. אמר את זה מי שאמר שסקרים אפשר, הם כמו בוסם, אפשר ליהנות מהם, אסור לשתות אותם כי הם רעל. יש הרבה הרבה עבודה לצדדים לעבוד עד יום הבחירות. עכשיו לגופו של עניין, דבר אחד ברור, שהמגמה הזאת של הסקרים היא משקפת מצד אחד רצונות של העם, מצד שני שיש תזזית בעם, ומישהו בסוף יכול לגזור את הקופון, ואין ספק שבעבודה נכונה יש לצד אחד להרוויח וצד אחד יפסיד.
אוקיי, יגאל, מה המשמעות בעצם של סקר ועוד סקר שאומרים שס, הפיצול הזה לא עושה טוב כמובן לשס, אבל גם לא בטוח שמפלגתו של אלי ישי תעבור את אחוז החסימה, כלומר כולם מפסידים מזה, אני לא רואה כאן מישהו מורווח.
אני לא חושב, אני חושב שבסוף, בסוף היום אני רואה פה, אנחנו רואים פה בימים הראשונים, ימים שאנשים לא הבינו את המהלך כל כך ולא הצליחו עדיין להקל את התהליכים, משם באו התשובות הסקרים הראשונים, אין לי ספק שהמצב בשעס, אנשים מבינים את המותג שקוראים לו שעס, ככל שהימים יעברו אנחנו נראה לגמרי את כל את המינימום, את ה-75% מגזר חרדי, כן, שמצביע לשעס, שזה, אגב, שזה המספר, זה כמעט 7 מנדטים חרדים שמצביעים לשעס, אנחנו נראה אותם בתוך שעס לגמרי.
רק לומר, בעניין הזה, יגאל, ככה גילוי נאות, אתה, אגב, במערכת הזו אתה עובד עם שעס?
כן, כן, אני מוביל את הקמפיין של שעס מאתמול.
אוקיי, אז זה רק ככה נשים על השולחן, וגם אומר שנתי לסרי מקורב לאלי ישי, נכון?
אני מקורב לאלי ישי ולאריה דרי באותו מידה, כי הסיבה שאני הייתי בשעס זה בגלל מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, וזו הסיבה שהייתי בשעס. קצת אילוצים אפשרו לצאת לדרך חדשה, אבל לגופו של עניין, טוב שיגאל גם כן אמר את הדברים כהווייתם, שהוא מייצג את שעס. אני לא מייצג את אלי ישי, אני אומר לך כמנכ״ל שעס לשעבר, אני זוכר בבירור את העניין הזה של מפלגות שיכולות להביא קולות נוספים לגושים החרדיים, וזה לא סוד שגם היה בעבר רעיון של ידידי הרב אריה דרעי בעניין הזה, ואפשר להביא עוד קולות. אם יעשו את זה בדרך נכונה, כששני אנשים לא יכולים להסתדר יחד ויכולים להוסיף עוד קולות במקומות אחרים, אז זה בסוף בסוף רווח של הציבור החרדי.
זה באמת יהיה רווח, על כך כולם יברכו, אבל מי לוקח על עצמו את האחריות? נתי, שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה בסיטואציה שבה היהדות החרדית צריכה כל מנדט כמו אוויר לנשימה.
אין ספק שהשאלה שלך במקום, רק תרשה לי גם כן להשיב במלואה. כמי שעבד גם עם אריה דרי, בידידות רבה, וגם עם אלי ישי, אני מכיר את האחריות שיש לאלי ישי בעניין הזה. אולי הוא יוצא לדרך אם הוא לא היה בטוח במהלך שהוא עושה, ובעניין הזה, איך אומרים, אין מה לעשות, ככה קמות מפלגות, ככה קמות גם מדינות, יש אפשרות לעשות את התועלת בעניין הזה, אם ישמרו על אחדות ועל כיבוד הדדי, כולנו יודעים, אבי, גם אתה יודע, שיש עוד הרבה הרבה קולות נוספים ששס לא מצטה בקדנציות הקודמות להגיע אליהם מסיבות כאלה ואחרות, מה שנקרא, וזה הזמן, איך מה שנקרא, להחזיר אותם לבית. וזה העניין שאם אלי ישי חושב שהוא מסוגל להביא אותם, יש לו ברכת רבנים בעניין הזה, אז אני חושב שכולנו יודעים שזה אפשרי ולתת לו לעבוד.
יגאל, איך אתה רואה את ההבחנה הזו בין קהלים חדשים לבין לקחת קולות משעס?
זריעת חול בעיניים, זאת אמירה שלא יכולה לאמר ואין הסיכוי לאמר. כולנו מכירים את הבחירות הקודמות עם אנשים עם הרבה מאוד קולות בטוחים, והסמך של האמירה הזאת היא בסך הכל נמדדת בתחושה כזאת או תחושה אחרת. על פי תחושות לא הולכים להרוס שום מותג שקוראים לו שעס. אין שום אמירה ואין לאף אחד כוח, בוודאי לא לאלי ישי, שיודע בדיוק את דעתו של הרב עובדיה בצורה ברורה ומבוררת, ובחשיבות של העניין הזה, לבוא ולהגיד מחר בבוקר, אני יודע להביא מפלגה עם קולות חדשים. אם אני יודע להביא קולות חדשים, אני יודע להביא קולות חדשים האלו גם בעבר, ואין סיכוי ואין היגיון, אין היגיון, כי אנחנו יודעים בדיוק מה הקולות שעליהם מכוון אלי ישי, כל הקולות האלו לא שווים לארבעה מנדטים האלו הראשונים.
יגאל, מכיוון שאתה היית מספיק הוגן להגיד שאתה מייצג את מפלגת שעס, אז תרשה לפחות להשיב. אני כמנכ״ל שעס לשעבר מכיר את הקהלים ואת החתכים, ואין ספק שבעניין הזה, איך אומרים, תשאיר לאנשי המקצוע, אתה תעשה את העבודה שלך ביחסי ציבור.
הוא איש המקצוע.
איך? לא, הוא איש מקצוע ביחסי ציבור, אנחנו אנשי מקצוע בשביל.
לא, אתה טועה, אתה טועה.
אני טועה, אז אוקיי, אז אנחנו נבחר את
זה. נתי, רק לא.
נתי בשבילך.
נתי, רגע, לא להיכנס, רגע, רק שנייה, רק בואו נדרגע, משפט אחד קצר שיתן פה תמונה ברורה. אין ספק, נתי, שאתה מכיר את הנתונים כמנכ״ל שעס. יגאל, כל מערכת בחירות, כמו שאני יודע, ולכן הוא כאן בשידור, היה עובד הרבה מאוד על מחקרים, לפלח, מספרים, איפה, כמה, שעסניקים, ערים, חרדים, חילונים, על זה נאמר שהוא מכיר ויודע. עכשיו דבר, יגאל, כן, מה רצית לומר?
אני רוצה לומר בסך הכל דבר אחד. אין ספק, בגרעינים שעליהם מדבר אלי ישי, אלו גרעינים שלא יכולים להביא 4 מנדטים. אם היהודים שיכולים להביא 4 מנדטים, גם אז יש לדון לגופו של עניין, האם אלי ישי יכול לבוא ולצאת בשר מבשרו של שס, ולבוא ולהגיד, אני מחר בבוקר מייצג את הרב עובדיה. דיון בפני עצמו, אבל לבוא ולומר, אני יודע להביא 4 מנדטים חדשים, לא שייך לא קיים, אין כזאת מציאות, זה כמות קולות מטורפת שאין בה היגיון. ואני רוצה רק לומר עוד משהו שהוא טיפה יותר בעומק שלו. וזאת היא הנקודה החשובה ביותר שצריכה להאמר בימים האלו. הרובדיה 30 שנה יושב בתוך הרצון לייצר הכרה בתוך הציבור הספרדי. הכרה לציבור הספרדי עם גרעין קשה מאוד וחזק מאוד כדי לשמור את העצמה שלו בתוך העדות החרדית וגם מחוץ לה. מי שמפרק את המציאות הזאת ולא תנסה לא לפירוק המציאות הזאת חותך חטא הציבור הספרדי. אז בזה צריך לדעת, ואת החטא הזה, זה מסוג החטאים שאין עליהם מחילה, ואני אסביר את זה גם למה.
אני אתנו לי להשיב לפחות על הדברים האלה, כי אני רואה שאתה לא רק עוסק ביחסי ציבור, גם בהטפת מוסר. בוא נהיה ענייניים, נכבד את המאזינים של רדיו קול חי ואת אבי, אני מכיר את הרדיו הזה הרבה זמן, בוא ניתן להם את הכבוד הראוי. זה בסדר לבוא ולעשות יחסי ציבור, אבל דבר אחד ברור, כשארי דרעי בא ואמר שהוא יקים מפלגה כבוד ומסורת קראו לה, הוא הצביע על קהלים, ואני בירכתי על כך. באמת, יש לו את היכולות להביא קהלים נוספים. לגבי, להגיד לאלי ישי מה כן לעשות, מה לא לעשות, גם אני, הוא לא מתייעץ איתי מה לעשות, מה לא לעשות, אבל אם באמת הוא הבין שבשס הנוכחית דרכיו לא מתאפשרות להשלים, הוא יכול להוסיף עוד כאיש ציבור ואחריות שיש לו לציבור החרדי, כמי שתרם מספר שנים לא מעטות למען הכלל, לתת לו לעשות את הדבר הזה. בוא לא ניכנס לעניינים אישיים.
לא, לא, רגע, אז בוא, רגע, מהנקודה הזאת יגאלו, ועכשיו ניכנס פה לוויכוח של עניינים אישיים. אני חושב שצריך לומר פה אמירה חשובה, ואתם תוכלו להגיב עליה אם תרצו. אלי ישי דיבר כאן אתמול באריכות. כל הניסיונות להביא אותו לענות אחת ולתמיד על השאלה, אתה ממרא את פיו של מרן. מרן אמר מפורש, שרי דרי יושב ראש, בוא נעזוב עכשיו קהלים חדשים או לא, בסוף הוא יתפצל כי הוא לא יסתדר עם דרי. וזו זכותו, אין בעיה, הוא אמר, ברגע שעזבתי את ש"ס, הסרתי מעליי את מרות מועצת חכמי התורה, יש לי את הרב מזוז, עד פה לגיטימי. אבל הדיון הוא כאן, האם בשביל אותו סכסוך בין אלי ישי לאריה דרי, האם הקמת המפלגה החדשה הזו תגרור את כל היהדות החרדית לבעיה, בלי קשר עכשיו למה אמר מרן או לא, שזה, לא ניכנס לזה, כי כולם שמעו מה אמר מרן, זה לא... אני לא חושב שבכלל אפשר לפתוח דיון על זה, שמרן אמר ולא התכוון, זה כבר דברי כפירה, או... אני לא אתן פה לאמירות כאלה, אבל נתי, שאלה, אחריות, אמרת ששניהם לוקחים עליהם אחריות.
אם הסקרים... אני שמח על השאלה ואני מסכים איתך בכל הדברים שאמרת. כשמרן הרב עובדיה יוסף, הוא אור עינינו, נתן ואת מה שמינה ומה שעשה זה אור עינינו, ואני לא חושב שאפילו לא אלי ישי חולק בעניין הזה.
זה גם גרם לך, אגב, היית קרוב מאוד בזמנו לאלי ישי.
אז למה הוא קם ועשה?
אתם לא מאפשרים, אז עושים משפט. אני הפוך, אני מסכים איתכם, תנו לסיים משפט. בעניין הזה אין חולקים. אבל דבר אחד, שאתה אומר על מי האחריות, דבר אחד ברור, כשיש לך יושב ראש תנועה, ואני אומר לך, הוא יושב ראש תנועה ש"ס אריה דרעי שקיבל את המנדט מהרב עובדיה יוסף, עליו אבל האחריות, הוא לא יכול להגיד, לאפשר לכאלה דברים לקרות. השאלה אם נעשו המאמצים אמיתיים.
בטח שנעשו, מועצת חכמי התורה.
או לא נעשו.
מועצת חכמי התורה, הגאון הרב בעדני שהיה הרב של אלי ישי, טוען ואומר לכל מי ששואל אותו, עשיתי את המקסימום, אפילו לא אריה דרעי, הרב בעדני.
תראה, בוא אני אגיד לך, אני קוראים פה מקריאה אחת ברורה.
אפשר לומר אמירה אחת?
לא, תן לי לסיים את המשפט. כמי שעבד עם שניהם, אני מרים פה את הכפפה ואומר לך, לא התחילו ולא מוצאו האפשרויות להושיב את שניהם יחד. כמי שעבד עם שניהם, היכולות של אריה דרעי אדירות. הניסיון של אלי ישי עצום. אפשר לעבוד ביחד למען הציבור הספרדי, ואני אומר לכם, הסקרים של הבוקר לא מטרידים אותי ולא של הערב, וגם לא התבשמתי מהסקרים שלפני שלושה ימים. אותי מטריד ששניהם בסוף עלולים להגיע למצב ששניהם לא יעברו את אחוז החסימה. ובעניין הזה האחריות מוטלת רק על דרעי. הוא יושב ראש תנועה, כך תושיב את הדברים, קח את האחריות, ואתה מסוגל, אריה דרעי זה אחד עם יכולות בלתי נתפסות לקחת אחריות על עצמו בהרבה דברים.
יגאל, בבקשה.
אני חושב שהאמירות שאתה אומר, נתי, קודם כל הכבוד לך שאתה חושב שעדיין אפשר בשייך, אבל אני רוצה לומר לך משהו. לא שייך, וגם מדין מוציא בחברו עליו הראייה, הבן אדם יושב בתור יושב ראש תנועה, לבוא ולהרוס תנועה על הבסיס הזה, זה הדיון. אי אפשר להרוס תנועה על הבסיס הזה, זה השאלה פה.
נתי,
כיוון שאתה לוקח פה אחריות, אני רוצה לומר משהו.
יגאל, אתה לא עונה על מה שנתי אומר.
בבקשה, מה נתי?
אני אומר פשוט מאוד, הוא אומר שהאחריות הזאת שאלי ישי לא יברח משעס, הייתה מוטלת על אריה דרעי, שכנראה לא עשה הכל וגרם לאלי ישי לברוח, אולי בגלל שהרי דרי חשב שאלי ישי ישמע למועצת חכמי התורה, אז הוא היה רגוע, אבל בסוף התברר שלא, את זה הוא לא לקח בחשבון, נתי.
תראה, זה הכל עניין של פרשנות, אני לא הדובר של אלי ישי, יש לו מערכת דוברות והסברה, וגם אתה וגם מפלגה. בעניין הזה אני יכול לתת דבר אחד, אני נמצא אצל חבר מועצת חכמי התורה לא מהיום, כמו שראיתם, גם אצל נשיא המועצת הרב שלום כהן, ראש הישיבה, וגם אצל הרב בעדני, וגם אצל שאר החברים, אני שומע את דעת התורה ואת הקולות. אבל מצד שני, כשאתה שומע את רחשי הציבור, אתה חייב לעשות חיבור בעניין הזה, ולהביא את הדברים לדיון אמיתי.
ממתי הציבור קבע בשעס?
לא. אני אומר להביא את הדברים לדיון אמיתי. ואם אלי ישי חושב,
אז מה שהיה עם הרב בעדני לא היה דיון אמיתי?
אני לא נכנס לשם, אני לא הייתי שותף לעניין. אני אומר לך דבר אחד, כמי שמכיר את שניהם ומכיר את הכנות הרבה של הרי דרך כשהוא מדבר,
עם חבר הכנסת אמסלם נעשו ניסיונות
שכואב לו, לא נעשו מאמצים האמיתיים, והאחריות מוטלת רק על יושב ראש תואצה והרי דרך.
שאלי ישי היה יושב ראש, הוא עשה את המאמצים להשאיר את אמסלם במפלגה?
יאמר לזכותנו שבזמננו עוד היה את האור הגדול שנקרא הרב עובדיה יוסף, והוא יכל לחתוך ולהכריע בעניינים האלה.
הוא חתך והכריע בעניינים של דרי ואישי
המוניציפלית, מה שנקרא.
אבל גם בעניינים של דרי ואישי הוא חתך.
סליחה? לא שמעתי אותך.
גם בעניינים של דרי ואישי עם הרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל חתך.
אבל בדיוק הנקודה, אתה פשוט מפסס את העניין. אני מסכים איתך ואומר ההפך הוא הנכון. בגלל שהרב עובדיה החליט שער ידי יושב ראש התנועה, עליו האחריות מוטלת.
על אלי ישי מוטלת האחריות לקבל את זה.
כיוון שהוא נתן לעצמו את האחריות עד הסוף, משם נוצר המצב, המצב נוצר מהאחריות, המצב לא נוצר מחוסר האחריות.
בוא נסיים בנימה אופטימית. אני חייב להגיד לכם דבר אחד, אמרתי זה בשם הבן איש חי, מופיע שבברית בין יעקב ללבן עשו ברית וכל אחד הלך לצד אחר. הבן איש חי אומר פרשת ויצא, לפעמים הברית הכי טובה שכל אחד ילך לדרכו. אני אומר לכם, יחד עם זאת, לא נעשו המאמצים, אני מוכן להרים את הכפפה כמי שעבד עם שניהם ונהנה באמון מוחלט משניהם. בואו נעשה מאמץ נוסף למען הציבור הספרדי ולמען האחדות. בואו נביא את הדברים האלה לידי בירור אמיתי ולא לידי התחת האשמות, כי אנחנו נתעורר עוד 94 יום ואנחנו נמצא את עצמנו ללא נכסים לציבור הספרדי.
אוקיי, אתה יכול לומר לנו רק לסיום נעתי עוד פעם, אתה לא מייצג, אני יודע, אני מדגיש את זה כי למען האמירה, גילוי נאות, אבל בכל זאת, מההבנה וההיכרות שלך, מה היה גורם לאלי ישי להישאר בשעס? איש לא יודע.
בוא אני אגיד לך, אבל באמת תאפשר לי, ואני, מי שמכיר אותי יודע שאני אומר את הדברים בכנות גמורה.
ככה בקצרה יש לך, דבר,
בעניין הזה צריך להבין, מכיוון שכולנו יודעים לספור על יד אחת את המאמצים שנעשו בתקשורת או לא בתקשורת ביניהם, אני יכולתי להוסיף טיפ אחד או שניים לשניהם, ואני אומר לך, לפעמים בין בני זוג צריך להוסיף עוד מישהו באמצע כדי שיכוון ויושיט את היד וישמיע את הדברים כמו שהם ולא יסלף אותם בדרך.
הרב בעדני.
רגע, אז בעניין הזה, בוא, אני הייתי אצל הרב בעדני, וטוב לכולם שאני לא יוציא את השיחות שיש לי איתם עם חברי מועצת חכמי התורה. העניין הזה לא נושא לדיון, קטונתי, אני תלמיד בפני רבו, ולא אל תביא אותי למקום להגיד מה הרב.
אני לא מביא אותך, רגע, לא, זה אמירה חמורה, לא, נתי, אתה לא יכול לפזר פה אמירות ולהמשיך הלאה ולהגיד אל תגרור אותי.
אם תיתן לי להמשיך, אני אתן לך גם להגיד את המילה אמירה חמורה וגם תקבל את התשובה. לצאת ידי חובה, אני אכבד גם אותך בעניין, תרשה לי כרגע להוסיף לדברים. אני אמרתי בצורה מפורשת וחוזר ואומר, אני לא נכנס בענייני רבנים, לא מה הם אמרו ולא מה נאמר להם ולא מה נשמע ביניהם. אתה, אם אתה חושב שאתה מסוגל לייצג,
אני לא מסוגל, אני לא נכנס, הפוך, אתה אומר, אני לא רוצה, אני אוי ואבוי, אני לא רוצה לפתוח.
זו הייתה כוונתי, אני לא מוציא את השיחות שלי עם הרב בעדני, ולא עם של חכם שלום כהן, ראש הישיבה, ולא עם של אחרים. בעניין הזה אל תגיד לי מה הרב בעדני אמר מה לא. אני אומר לגופו של עניין, במקום להרים את דגל האחדות, במקום להטיח האשמה עם אצבע מאשימה, מי אמר, מי עשה, מה נאמר, רבותיי, לא מאוחר. לא האמינו שאלי שיפתח מפלגה, הוא פתח מפלגה. הסקרים לא מעניינים אותי כרגע. בואו למען הציבור, למען אחדות הציבור הספרדי, אחריות על יושב ראש ש"ס, הרב דרי, כך אחריות, שני כללים, חשוב מחוץ לקופסה, ובשם השם נעשה ונצליח.
אוקיי, השאלה אם אלי ישי יסכים לקבל בחזרה את מרות מועצת חכמי התורה?
את העניין הזה, אחד אישה אותו כבר אתמול, אני לא דובר שלו.
לא, הוא אמר, הוא אמר שהוא שומע על הרב מזוז, הרב מזוז.
תראה, אני מכיר
את האנשים, שזו זכותו, עוד פעם.
סליחה, אני לא שומע כשמפרים. אני אומר, אני מכיר את האנשים, מכיר מי כפוף לדעת תורה, ומי היה בכל הדרך נמנע לעניין הזה. בוא לא נדון אף אחד לכף חובה, אלא ההפך לכף זכות, ונאחל לכולם שגם אם מישהו טועה באמצע הדרך, הוא יוכל לתקן, וזה בעיקר הכוונה שלי, וזו הדרך שלי להמשיך הלאה.
אוקיי, יגאל, אתה רוצה לומר משהו לסיום?
אני אומר, קודם כל, אולוואי, אולי הדברים יתממשו, אין ספק, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין ולדעת ולומר לעצמנו דבר אחד. כולנו צריכים להבין שהדרך היחידה לשמור ולשמר את הערכים שנבנו ב-30 שנה, זה רק להמשיך לשמור על, על האפשרות הזאת שקוראים לשס, להשאיר אותה חזקה בצורה ברורה.
אוקיי, סיסמת בחירות, צריך, יגאל, צריך גם בסוף להבין שאם יש כאן מועצת חכמי התורה והעניין הזה נתון לידע, אז אנחנו גם מדברים פה חלילה אולי בעקיפין על רבנים, וגם יש פה את הגאון הגדול הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים, שגם עליו אנחנו שומרים כאן מכל משמר, כל גדולי ישראל, ולכן בעניין הזה עוד הפעם נאטי מרים את הכפפה עד רבה, והלוואי ויצליח. אין אדם אחד שלא רוצה אחדות, אבל האמירה בסוף צריכה להיות לא של הסוקרים, לא של העם, לא של חייגל עם כל הכבוד, ולא של אחרים, היא צריכה להיות של מועצת חכמי התורה, כך אני יודע, שקורה בשס.
אני רוצה להוסיף דבר אחד, כמו שבמפלגת שס יש מועצת חכמי התורה, ובאגודת ישראל את חברי דגל התורה, או איך שהם נקראים שם, סליחה, שאני לא זוכר כרגע.
מועצת גדולי התורה.
יחד עם זאת, כולם בבת אחת, אני בטוח שגם אתה תסכים איתי, וגם יגאל ידידי, שהוא ידידי בעניין הזה, להימנע מכל אלימות, גם מילולית, גם פיזית.
זה ברור, זה ברור. צריך לכבד
את בני התורה, אנשים עושים מזה את התקשורת האמיתית, ואנחנו מפסידים את המטרה למען בני התורה. חבר'ה, זה ייגמר, זה יהיה אחרינו בעזרת השם 95 יום. חבל להפסיד את הכל בימים האלה.
אוקיי, תודה רבה לך נטי לסרי, תודה רבה גם לך יגאל רווח.
ערב טוב
ורוח. ערב טוב וחנוכה שמח, נצא לפרסומות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום לכתבנו גואל וקנין.
ערב טוב אבי.
מה קורה בין הבית היהודי לתקומה של אורי אריאל?
בוא נעשה סדר ממש בקצרה כדי להבין את המצב. נפתלי בנט רוצה להיות ראש ממשלה וזה לא סוד. וכל ראש ממשלה מהימין צריך שתהיה לו מפלגה אחת מימינו שהיא יותר ימנית ממנו. לליכוד יש את הבית היהודי, נפתלי בנט צריך אחת כזו, וזו בהחלט יכולה להיות תקומה אם הוא משאיר אותה בחוץ. עכשיו נפתלי בנט מציע מספר הצעות לאורי אריאל, שכאשר ביניהם השריונים זה ארבעה מקומות ב-20 המקומות הראשונים, הוא נותן לו ארבעה מקומות שריונים, כמובן שלא הכל רלוונטי, אבל גם נפתלי בנט רואה את הסקרים ומבין שבלי תקומה יש לו 15 מנדטים, אם תקומה יש לו 16 מנדטים, בשביל תוספת כוח של מנדט אחד, הוא בהחלט לא צריך את תקומה ביחד איתו, רק הוא רוצה לגרום ולהגיע למצב שמי שמפצל את הציונות הדתית זה בכלל אורי אריאל ולא הוא. הוא עושה הכל כדי לדחוק אותו, אבל בסוף הוא רוצה להראות לכולם, אני רציתי, אני הצעתי, הוא זה שהלך, הוא זה שלא נשאר, הוא זה שפיצל את הכוחות, זו נקודה אחת. הרי על הדבר זה עצם העובדה שהבית היהודי מוערך היום ב-15 מנדטים, אין לציונות הדתית הצדקה בלמעלה מ-9 מנדטים. זה אומר ששאר המנדטים שיש שם זה בהחלט אנשים רגילים שיכלו להצביע ליכוד, לפיד, כחלון, אז הם בבית היהודי, כי הם רואים את נפתלי בנט כדמות של מנהיג, ובינתיים, נכון לעכשיו הוא לא עושה שום טעות, לא בקמפיין ולא בהתנהלות שלו. אבל, שוב, הוא יצטרך מפלגה מימין. מצד שני, יש לא מעט אמירות בסביבה של אלי ישי, שאורי אריאל מנסה לעשות להם איזשהו סיבוב, מנסה לייקר את מעמדו מול נפתלי בנט, אבל שוב, בנט לא כל כך רוצה לתת לו את החבל, את הסולם לרדת מעל העץ שבו הוא נמצא. זו נקודה אחת, אנחנו שומעים שהייתה איזושהי ישיבה מאוד סוערת בתוך תקומה, כאשר שלושה מחברי תקומה היו בעד פיצול, שלושה היו נגד פיצול, הדבר הזה צריך להגיע להכרעתם של רבני תקומה, שבחלקם כבר אמרו שהוא צריך לצאת החוצה, הוא צריך לפרוש ולחבור אולי לישי, אני מאמין שהדבר הזה אמור להסתיים, לפחות על פי הבטחתו של אורי אריאל, בשעות הקרובות, הוא הבטיח שעד סוף השבוע, אבל כמו שאתה יודע, אבי, הרי היו לא מעט הבטחות מצדו של אורי אריאל שלא מולאו, יכול להיות שגם הבטחה זו תישאר באוויר, נכון לעכשיו מחכים שרבני תקומה הם אלו שיקבלו את ההחלטה הזאת, אבל בהחלט לא רגוע סביב אורי אריאל, עדיין מעמדה של אורית סטרוק, הוא נמצא בבעיה לא פשוטה, האם הוא חובר לישי ומבטר על הנוכחות שלה, וגם כשהוא מבטר על הנוכחות שלה, האם זה מגיע מצדו או מצדה, אנחנו שומעים יותר מדי גורמים שהיא זו שמגלה אחריות, בהחלט לא רגוע, בהחלט הולך להיות מעניין ב-24 שעות הקרובות.
גואל וקנין, כתבנו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
עוד מקבץ של פרסומות, אחר כך שיחה עם חבר הכנסת הרב מאיר פורש.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו פונים לחבר הכנסת הרב מאיר פורש, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה.
אתה מייצג הרבה מאוד חסידויות בכנסת, מתקדם עם משהו, עם הפריימריז, עם הבחירה הישירה המחודשת שלך, הרב פרוש?
נכון שבטייטל אני זה שקרוי, שאמור לייצג את הציבור הכלל חסידי שקרוי שלום האמונים, והחסידיות הרבות שקיימות. אני אמרתי לפני שנתיים, ואני גם אמרתי את זה לפני שנה, ולפני שנתיים כשבחרו בי בכינוס שהתקיים על ידי נציגי שלום האמונים במועצה הארצית של אגודת ישראל, אמרתי שבפעם הבאה אני אבקש לעבור בחירה מחודשת, אני לא רוצה להיות מצב כאילו שזה נתון לשליטת אדם אחד או שליטת כמה אנשים. אנחנו נעשה בחירה מחודשת ואני אציג את עצמי, אני אציג את המועמדות ונראה אם הציבור בוחר בי. אני חזרתי והדגשתי את זה כאשר לפני שנה היו לנו כמה וכמה שאלות ברשויות המקומיות, ירושלים, בית שמש, אשדוד, ושם היה הליך של בחירה מחודשת, פריימריז, שנקבעו הנציגים, ואמרתי אז, והדגשתי מכיוון שגם היו כאלה שנפגעו, הדגשתי שכאשר תבוא הבחירות, כאשר תבוא הבחירות לכנסת, תהיה בחירה חדשה בשלומי אמונים. אנשים יוכלו להציג את המועמדות שלהם, כמובן שאנחנו יכולים לומר שלמועמדות של שלומי אמונים יכול להציג את עצמו מישהו שבא מהקהילות החסידיות, מלבד חסיד גור או חסיד ויז'ניץ או חסיד בלז, מכיוון שלהם יש רובליקה של מועמדים משלהם ביתר המקומות, אבל כל חסיד אחר וכל קהילה, כמובן שאנחנו נשב בוועדה, תשב בוועדה שתבדוק ותחליט את הדרכים, איך שעושים את זה, והיא מתחילה לפעול בשבוע הבא.
כי ברגע שאין מנגנון ולא ברור מי בדיוק הולך להצביע או להשתתף,
הכל יהיה ברור, כולנו יודעים מי שייך למה, והכל יהיה ברור.
ומן הסתם עולה השאלה, עד כמה אחוזים יש בתוך ההחלטה לכל חסידות, לפי הגודל שלה, לפי...
כמו שאתה יודע לשאול, כך תדע שיש תשובות. כי לכל... יש תשובות, אם רוצים לדעת, יש שאלות ויש תשובות.
אוקיי.
אני חייב רק כן דבר אחד להעביר ולומר שכאשר חוק המפלגות יצא להעביר העולם, וכל מפלגה הייתה צריכה לאבד תקנון ולהגיש לרשם המפלגות, באגודת ישראל ישבו על המדוכה הזו והייתה ועדת תקנון, ובתקנון החוקי של אגודת ישראל כתוב שנציגי אגודת ישראל המועמדים לכנסת יבחרו בשני דרכים, או בפריימריס או על ידי המועצה הארצית של אגודת ישראל. ואני חייב לומר שהתקנון שאני מדבר עליו עכשיו ומצטט בעניין הזה עבר את האישור של מועצת גדולי התורה של אז, כך שהדבר הזה הוא גם נמצא בבית מדרשה של אגודת ישראל, ואני יודע שאני לא יכול לבקש ולדרוש אצל כולם את הדבר הזה. הכל פנים אצלנו, אני מבקש שתהיה בחירה מחודשת.
זה יפה מאוד, אבל גם ברמה האישית, אחרי שאתה נבחר שוב, זה נותן בטח שחרור, אפשרות יותר לעבוד. אתה יודע שבחרו בך, אתה לא לוקח כאן משרה של מישהו אחר.
שאנשים... קודם כל, אני מודה לך על זה שאתה אומר שזה יפה, אבל אני רוצה לומר לך שיתכן מאוד, אתה לא יודע עד כמה הדבר הזה חשוב, כי כאשר הקהילה יודעת שיש לה מה לומר, והיא יכולה לחוות דעה באשר לזהותו של המועמד, של הנציג, באופן טבעי היא כבר מרגישה יותר מחוברת, יותר מקושרת, ויש את הקשר בין הקהילה לנציג. זה לא אומר שאחרי שאתה עובר את הבחירות האלה, אוהב עבור לנציג שהוא נבחר על ידי קהילה או קהילות, מאבד את הקשר היומיומי אחר כך, במהלך הקדנציה, ולכן כל נציג צריך להיות בקשר עם קהל תומכיו, בוחריו או עדיו, אבל בוודאי שכאשר הקהילה יכולה לתת את הדעה מי מטעמה הוא זה שייצג אותה, ויוכל לעשות עבורה את הנושאים, את הדברים שהיא צריכה, אז זה מאוד מאוד חשוב וזה מקשר ומחבר. ואני רוצה לומר שאנחנו משתדלים שזה יהיה מכובד טוב, ושהציבור ירגיש אכן שנעשה משהו בכיוון הזה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה בש"ס, הרב פרוש, ואל תענה לי מיד שאתה לא מתערב במה שקורה במפלגות אחרות, כי עכשיו...
למה, זה לא נכון?
לא, שאלה היא כזאת, אם באמת יש כאן מפלגה אחת, מפלגתו של אלי ישי, שלא תעבור את אחוז החסימה, זה מציב בעיה לא רק מול ש"ס, אלא גם מול יהדות התורה, אחרי הבחירות, אין גוש חרדים גדול.
אני רוצה לומר לך שעל כל דבר שאומרים, יש צד שכנגד גם. וגם אם אתה אומר שישנם כאלה שהם כך וכך וכך, הם יעשו כך וכך וכך, יכול מי שיבוא ולומר ולהוכיח לך שיכול להיות גם ההפך, ולכן אני חוזר, ולכן אני עובר למשפט אחר. תראה, זה לא פשוט. זה דבר בכלל בכלל לא פשוט. אני חושב, אני יכול לומר לך רק מה שאני עושה, כרגע אני רק עוקב אחרי העניין הזה, ומאוד מאוד מצפה. אני חושב שזה דבר שצריך להיות דבר שלאחד את כולנו, שהשלום יחזור בתוך שורת ש"ס, מכיוון שאם לא, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני דברים שיכולים לקרוא, אבל אם אנחנו נכנסים לשאלה של סקרים, יכול חלילה להיות מצב קטסטרופלי בעניין הזה, ואני לא רוצה לפתוח פה לשטן. לכן, אני כן אבקש, תכבד את בקשתי, שלא לומר דעה בעניין הזה. אני רוצה מאוד, אני כן יכול לומר דבר שלדעתי הוא מאחד את כל מי ששומע עכשיו את השידור. הלוואי וימצא הדרך שהכוחות בש"ס יתאחדו ויצאו במאוחד ברשימה אחת. הלוואי וזה קורה.
זו תקופה, רב פרוש, להמר בהרבה מאוד קולות שאולי לא יעברו את אחוז החסימה. יש פריבילגיה עכשיו לשחק עם זה?
עוד פעם, אני אומר, אמרתי קודם משפט ואני לא רוצה להיכנס ולפרט אותו. הדבר הזה יכול להיות בסופו של דבר תוצאה קטסטרופלית, ואני מתראה לעצמי שהדברים האלה נבחנים ונבדקים על ידי הכוחות השונים בכל מה שקשור לעדות המזרח, ולא אני זה שיכול לקבוע להכריע. אני יכול רק לומר משאלת לב, שהיא משאלה של כאלה שהם בתוך ש"ס, וכאלה שהם לא קשורים לתנועת ש"ס. הלוואי וימצא שם הדרך לאחדות, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות.
אוקיי, הרב מאיר פרוש, תודה רבה לך על הדברים, ושיהיה חנוכה שמח.
לכל עם ישראל, כל טוב.
עכשיו אל הכלכלה.
בחסות בנק מרקנטיל. מתחתנים? מחתנים? מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
שלום לניסים דיין.
ערב טוב לכל המאזינים, ובוודאי לך אבי, מגיש התוכנית. אנחנו בחג החנוכה, חג פה אנו גאים בניצחון המכבים על האימפריה היוונית. וכמו גם על נס פח השמן ש... החיל תחולה מספקת ליום אחד, אבל שימש לתאורה לשמונה ימים. אבל שוב אנחנו מתלבטים, כמו בכל דבר. מה גדול ממה? הניצחון או פח השמן? אומרים כי עם ישראל זכה בניצחונות רבים, גם בעידן שלנו, בימי מלחמת העצמאות, ששת הימים, מלחמת יום כיפור, כאשר גם אז היינו מעטים מול רבים, אבל יכולנו לאויבינו, ולהישגים האלה, יש תחולה של תקופה של התרוממות רוח, ואחר כך חוזרים לשגרה, כי כבר היו לנו ניצחונות כאלה. לעומת זאת, נס פקד השמן אכן הוא אירוע חד פעמי, שאין לו אח ורע. ולכן, בזיכרון אנו מדליקים נר חנוכה נוסף בכל יום עד שמגיעים לשמונה נרות. ובכל חג, בכל הדלקת נרות, עומדים יחד כל בני המשפחה, או כל האנשים המרוכזים באותו מועד, ואת הפעולה הזו לא שוכחים. בכל הדורות, כי נצח ישראל לא ישקר. ובאמצעות הדלקת הנרות, אנחנו זוכרים גם את הניצחון הגדול. יש צורך לתת תמיד סיוע כדי לחולל שינוי. בעיקר שינוי לטובה. אנו במרקנטין מבקשים להניע מהלכים או מוצרים אשר יטיבו עם הקהילה, ויתנו פתרונות אמיתיים לצורכי הקהילה. לאחרונה יזמנו מהלך שייתן פתרון לחיסכון לתינוק או לתינוקת שנולדו זה עתה. אנו מאפשרים לפתוח תוכנית חיסכון בהפקדות חודשיות לטווח ארוך לילוד לתקופה של 15 שנים. את ההפקדות לשנה ה-16 יפקיד הבנק. זהו מוצר שמאפשר לצבור לטובת הילוד כסף לבגרותו, אשר תאפשר לו, למשל, ללמוד, להכין לו סידור טוב או לה, ובכך לאפשר עתיד טוב יותר. שוב הוכחה לכך כי במרקנטיל מבינים אתכם מצוין. אני מאחל לכולם חג שמח, ולך אבי כמובן ואת כל אנשי האולפן היקרים, אני מאחל חג שמח, שבת שלום וכל טוב.
תודה רבה גם לך, ניסים דיין. אנחנו כאן חותמים ומסיימים את המהדורה המרכזית. מודים לצוות שלנו, לעורכת אסתי פלד, לטכנאי מנדי אור, בהפקה אשר גרייבר. מיד אחרינו המשך תוכניות החנוכה כאן בכל חי, אתם מוזמנים להישאר ולהאזין. נשתדל עוד להרבות שלום בעולם, להיזהר מלשון הרע, ממחלוקת, שבת קרובה. זה הזמן לאחדות, להתראות.